האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. צריכים להסביר את הפסוקים הללו, להבין מה כוונת אלה פיקודי המשכן. אתה חוזר עוד פעם, משכן העדות, משכן. מה זה משכן העדות? אלא באים רבותינו ואומרים, גם רשי על המקום, רשי אומר, המשכן, משכן, שני פעמים, רמז למקדש, שנתמשכן בשני חורבנים על ידי עוונותיהם של ישראל. הקדוש ברוך הוא לקח במקום חס ושלום לעשות חלילה וחס כליה בעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? אני אקח לכם את בית המקדש תמורתכם. אתם תישארו והוא מוכן כביכול. הקדוש ברוך הוא ששם השכינה שלו שורה בבית המקדש, אומר אני, שיבוא האויבים, שיקו, שישרפו, שיחריבו את בית המקדש שלי. בית המקדש של הקדוש ברוך הוא. והעיקר שאתם תישארו בחיים. זה הפירוש שאני לוקח את בית המקדש בתורת משכון. הקדוש ברוך הוא כביכול לקח אותו בתורת המשכון, ועם ישראל יישארו. טוב, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לשלם, אני אקח את המשכון. אז מהו המשכון שהיה לעם ישראל, שהשכינה הקדושה הייתה שורה? אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אני, אתה יודע מה, אני אקח את בית המקדש, אתם תישארו בחיים. וזה בעצם, יש, כתוב שם, דבר, משהו מפליא, כש... אליעזר עבד אברהם בא לקחת את רבקה לאישה עבור יצחק אבינו. אז לבן שמע שאליעזר בא עם 10 גמלים, וואי, הביא הרבה כסף. אז הוא רץ אל העין לראות את ה... אמר לו, הוא ראה עשיר מופלג. הוא היה מתפעל, לבן הרמי מתפעל מכסף. מתפעל מעושר, ראה כזה עושר גדול, 10 גמלים, זה כמו שתגיד בן אדם, מגיע איזה אדם בשביל לבקש איזה קלה, אבל הוא בא עם איזה 10 מכוניות, שמלווים אותו, 10 מכוניות, זה בדיוק 10 מכוניות, או שבן אדם בא עם איזה מטוס שמלווים אותו איזה 10 מסוקים, ווואה, פתאום מגיע לבן שהוא מתפעל מהחיצוניות, אז הוא רואה, יש פה 10 מסוקים, יש פה 10 מכוניות שמלווים, זה משהו זמן טוב, כדאי, כן. אז מה אומר לו? אומר לאליעזר, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. למה תעמוד? למה אתה מחכה פה? בבקשה, אתה תבוא, תיכנס אלינו הביתה, וזה למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. זה הפשט. אבל באים רבותינו ואומרים, בוא תראה מה זה. לבן היה עובד עבודה זרה, וכל הבית שלו מלא עבודות זרות, מלא טרפים, מלא כל מיני סוגים של עבודות זרות, שהיה עובד. אומר לו לאליעזר, אליעזר לא ירצה להיכנס, ודאי, הוא יודע, הוא תלמיד של אברהם, אבינו, קדוש עליון, רק אמונה בשם, מה פתאום ייכנס לבית עבודה זרה כזאת, שכל מלא עבודה זרה. אומר לו, מה אתה, אל תדאג. ואנוכי פיניתי הבית. מה פירוש? פיניתי אותו מעבודה זרה, לא השארתי שמה, שום עבודה זרה. אתה תבוא, תיכנס, הוא מקום לגמלים, ואנוכי פיניתי. זה הפשט. פשט הפשטי, שלבן היה מוכן להוציא את כל העבודות זרות שלו, בעיקר שיבוא עשיר כזה גדול אצלו לבית, בשבילו, זה משהו טוב, עשיר. אבל שמעתי מהגאון רבי יהודה צדקה, ראש שיבת פרת יוסף, שאומר פירוש, וזה בדיוק לפסוק הזה, משכן, משכן, שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל. יש מקום, או עם ישראל, חס ושלום, יבוא האויבים על כלל ישראל, שלא יבוא ולא יהיה, או יבוא האויבים, על מי? על בית המקדש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אתם יודעים מה? אני אפנה את השכינה שלי, שיבוא על בית המקדש. ואנוכי פיניתי, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? למה אתם עומדים עם ישראל בחוץ? אתם יודעים מה זה בחוץ? אתם לא מתקרבים אליי. ואנוכי, אתם, מה עשיתי בשבילכם? אני פיניתי את השכינה שלי מן הבית הקדוש, מבית המקדש פעמיים, משכן משכן שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל, כאילו נתן אותו הקדוש ברוך הוא בתורת משכון, שישראל, בשביל מה? בשבילכם אני עשיתי את זה. פיניתי את הבית ומקום לגמלים, שהגמלים, כל מיני גמלים, שהשם מרחם, יבואו במקום המקדש, על הערבים בתוכה, שתלינו כנורותינו, שואלים אליכו בה, אני, תראה כמה אני אוהב אתכם, איזה אהבה. אז תזכרו לפחות, איזה אהבה יש לי אליכם עם ישראל, שאני את המקום של השכינה שלי, הייתי מוכן לתת לגמלים, לגויים, שיבואו וישרפו אותו, יחריבו אותו, ואני פיניתי את הבית, בשביל מה? שאתם לא, חלילה וחס, אתם לא תקבלו את המכה. אני בשבילכם, בשבילכם אני נתתי את המקום הקדוש הזה, את בית המקדש. כדי להמחיש את הדבר הזה, יש איזה סיפור או משל, יש כאלה שכאילו קבעו שזה משל. היה יהודי, היה בן אדם אחד, שהיה חסוך בנים, יותר מ-10 שנים הוא חי, אין לו בנים. היה לו כל טוב, היה לו עשיר גדול והכל. אבל מסכן לא היה לו בנים. וכל כך השתוקק, שיהיה לו בן, עשה כל הדרכים, מה הוא לא שילם כספים, רופאים, הלך סגולות, רבנים, מה לא עשה? כדי שברוך השם, אשתו נפקדה. למעלה מ-10 שנים. והנה, הגיע זמנה ללדת, האישה הזאת, הגיע זמנה ללדת, ואז נכנסה ללדת, יוצאים הרופאים, אומרים, מצטערים מאוד. יש פה סיבוך גדול מאוד. יש פה סיבוך. מה שואל הבעל מסכן? אומר, מה יש שם? מה סיבוך? יש אפשרות, או שמוציאים את הילד חי, אבל האמא תמות, או שמוציאים את הילד, כלומר חותכים אותו ומוציאים אותו, מוציאים אותו מת, והאמא תחיה. תחליטו מה שאתם רוצים, אי אפשר, שניהם לא ניתן. רק אחד מהם יכול לחיות. או האמא תחיה, או הבן יחיה. אתם צריכים להחליט, אנחנו צריכים עכשיו לעשות את הניתוח, אם לא שניהם מתים, אז תחליטו. אחד מהם יכול להינצל. לא ידעו מה לעשות. אמרו, את מי נשאל? אמרו, נשאל את האמא עצמה. אמרו, רק את האמא. שאלו את האמא, אמרו לה, תשמעי, כך אומרים הרופאים, או שזה, או שזה. עכשיו יש בידך, או שיוציא אותו, את אותו יוציא אותו, מת, אבל את תחי, או שתחליטי. אמרה להם האמא, אני מבקשת, אני לא יודעת אם אני יכולה עוד פעם להראות ולהביא ילד לעולם, אני רוצה שיזכר, שיזכר זכרי, זה זכרי לעולם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור, דור. אני רוצה שיהיה לי אדם, שיהיה לי ילד זרע, כדי שיוכל להגיד עליו, שכדי שתגיד עליה קדיש. אני מוכנה לוותר על החיים שלה, היא נותנת את החיים שלה, רק דבר אחד אני מבקשת, כשהילד הזה, התינוק הזה יגדל, תגידו לו, תדע לך, האמא הזאת, היא נתנה לך את החיים, שאתה תחיה, היא יכלה להמשיך לחיות, ואותו היו חותכים, היה מת, אבל היא נתנה לך את החיים, מה היא ביקשה? ביקשה תזכור אותה, תבוא, תגיד קדיש, תגיד משניות לעילוי נשמתה, זה מה שהיא מבקשת. אני רוצה את הבקשה הזאת. והרופאים, באו לרופאים, אמרו שהאימא מסכימה שהיא תמות במקום הילד, שהילד ימשיך לחיות. טוב, הרופאים ביצעו את הזה, מסכנה, היו צריכים לנתק, ועל יד זה נתקע נשמתה גם כן, והילד חי, והאימא הלכה לעולמה, נפטרה. הילד הזה גדל, התחיל להיות גדול, וכשהגיע כבר לגיל, אומרים לו, תשמע, אתה יודע שהאימא שלך, אתה הייתה בבטן אמך, והייתה בעיה, מי, את מי להמית, כדי שרק אחד יכל לחיות. ושאלנו את האמא, ואמרה שהיא מוכנה לתת את החיים שלה בשבילך. רק, אבל מה? היא מבקשת דבר אחד, שתבוא, תגיד משניות, תגיד קדיש, תעשה אזכרה. לא מעניין אותי, עזבו אותי, לא רוצה. תגידו, איזה אכזר זה? איזה ילד אכזר? שהאימא שלו נתנה את החיים שלה בשבילו שהוא יחיה. ובסך כל בקשה אחת. אומרת בו, תיכנס, תגיד קדיש, תגיד קצת משניות, לעילוי נשמת. לא רוצה, לא מעוניין, לא אכפת לי כלום. לא מעניין אותו שהאימא שלו. זה אכזריות. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מרגש מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, בני עם ישראל, תדעו לכם, הייתה בעיה, או שחס ושלום לחלות, לזרוק את כל חמתו על ישראל, כליה על כלל ישראל, או שישארו עם ישראל חיים, אבל בית המקדש, המקום של השכינה הקדושה, צריך להיחרב. והייתה החלטה בידי, החלטה בידי הייתה, ביד מי? ביד קודשי הבריחו. אומר הקדוש ברוך הוא, הייתה החלטה בידי. ואני מה אמרתי? אמרתי, מוטף שיבואו בי החיצים. החיצים שיכנסו. ייכנסו האויבים ויחריבו וישרפו את החלי. ויגלו את השכינה הקדושה. בעיקר. אבל אני מבקש מכם, אל תשכחו אותי. בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תזכרו את ציון, תזכרו את בית המקדש, תזכרו את השכינה הקדושה, שהייתה מוכנה למסור את עצמה, בשבילכם, שאתם תמשיכו להתקיים. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, שנתמשכן, בעוונותיהם של ישראל, זה היה צריך להיות, החורבן היה צריך על עם ישראל להיות, אבל הקדוש ברוך הוא, אמר, מוטב יבוא בו, קו יכול, בבית מקדשו, ולא בישראל. אני מוכן שיקחו את המשכן במקום עם ישראל. כמה אהבה השם יתברך רוחש לעמו ישראל. אהבה אמיתית. בעצם, מה שאנחנו נמצאים, מה שעם ישראל בחודש הזה, חודש אדר, החודש שנהפך להם מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, זה ממש זברים מדויקים. אחשוורוש עשה משתה, אמר והשתייה כדת. מה זה? לא הכל קשר, הכל זה. זה הכל היה רק חיצוני. אבל זה פיתוי לעם ישראל שיבואו, זה הכל קשר, אין לכם מה לדאוג, מה פתאום? יש שם בצד, יש גם כן, יש ריקודים, יש כל מיני דברים, שכמו חס ושלום, כל מיני עריות, וכל מיני נבלות וטרפות וכדומה. אתם, יש לכם שם, אתם מקום, תבואו, רק תבואו קצת, זה אני מבקש, המלך מבקש. מרדכי יהודי, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי יהודי הבין את המטרה שלהם. המטרה זה לפתות את ישראל, כדי להחתיא את עם ישראל. ואם יחתיאו את עם ישראל, אז אין חס ושלום גאולה. כך אמרו לו לאחשוורוש, אם יחתיאו את ישראל, יהיו חוטאים, לא יהיה להם זכות במה לחזור בחזרה לארץ ישראל, ולבנות בחזרה את ירושלים, את בית המקדש. אבל אם יהיה להם עוונות, אם יהיה להם עוונות, הם לא יוכלו לחזור. אבל איך עושים שיהיה להם עוונות? אז הסתרה אחרה, אלה השרים והרוזנים שלו, שאנשי רשע, אמרו לו, נעשה מקום של ניאוף, של כל מיני תואבות, זה, ונביא גם את ישראל נגידה, אבל הם לא רצו לאכול, לא קשר, מה פתאום? חס ושלום, עם ישראל, הם לא מוכנים. לכן, אנחנו נביא משגיח שיבוא ויראה בדיוק, הכל מושגח, שחיטה כדת, בהשגחת בית מרדכי, מרדכי יהודי, בהשגחת מרדכי יהודי, זה הכל, אין מה לדאוג כלום. מרדכי, נכון שהוא היה צריך להשגיח שיהיה הכל בשיא הכשרות, אבל אמר להם, לא כדאי, למה? אין אונס, אף אחד לא אונס אתכם, בשלמה אם זה היה בצורה של כפייה, אז אתם יכולים להגיד לריבונו של עולם, אנחנו אנוסים כמו במצרים, הללו עובדי עבודה זרה, הללו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים לדמות אדם שעושה את זה מרצון לבן אדם שעשה את זה בכפייה, שמה במצרים, בכפייה, כפו אותם לעבוד את העבודה זרה, אז מה אתם רוצים? אבל פה השתייה כדת, כדת של כל אחד ואחד, אתה רוצה באיזה השגחה, הכל ינות, אין עניין שחז ושלום של יין נסך וכדומה, הכשרות, כשרות מהודרת, אבל כל זה בסך הכל פיתוי, שעם ישראל יגיעו למסיבה הזאת, ובמסיבה הזאת זה נורא ואיום, לאט לאט, ו18,000 יהודים, לא חסו שהיו שם, באו בהמוניהם, והשם ירחם, אז התחילו להתפתות, ומהמקום שלהם, מהשולחנות שלהם, התחילו לפזור לעבר שם, שמע, תראה איזה משהו שם, זה, התחילו, נלך רק סתם לראות איזה, יופי, מה הם עושים? ולאט לאט גם הם נהנו מסעודתו של אחשוורוש, נהנו הנאה, אתם רואים את הכלים של בית המקדש, אתם רוצים את הכלים של בית המקדש, ואתם יכולים ליהנות, אין לכם כאב, הקדוש ברוך הוא, לקח את בית המקדש תמורתכם, ונתן לכם להמשיך לחיות, אתם לא מתביישים לבוא להיכנס, אמר להם מרדכי יהודי, זה יחרוץ את הדין, וזה חרץ את הדין, מה חרץ את הדין? להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. הדבר הזה שהם רק היה נס. מה הנס? באו כל אותם ימים, הם הגיעו לשם, 180 יום, היו באים, הגיעו לשם, והתגעלו גם במאכלים שלהם, וגם בריקודים שלהם, וגם בתועבות שלהם, שם רחם. אבל ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, מה זה? ביום עשה משתי שבעת ימים אחר כך. מה זה? איזה יום השביעי? רבותינו באו עשו חשבון מדויק, ומצאו שביום השביעי, זה היה יום הכיפורים שחל להיות ביום שבת קודש. היהודים כל הזמן, כל הימים ההם, היו מגיעים. היו מגיעים אפילו שזה, היו מגיעים. היו באים, נכנסים איתם, רוקדים איתם, שמחים איתם. אבל אמרו, מה פתאום? יום הכיפורים, חס ושלום. יום הכיפורים, אף יהודי לא הגיע. יום הכיפורים, כולם באו, נכנסו לבית הכנסת, נכנסו לבתי מדרשות, והיו מתחתאים, חתנו ריבון של עולם, עבינו, פשענו, נאפנו, עשינו תועבות, תועבות עשינו, ריבון של עולם, תמחל לנו. באו עם ישראל ביום הכיפורים, וביקשו מהקדוש ברוך הוא שימחל להם, על מה שהם הלכו והתפתו, אחרי מסיבתו של אחשוורוש, והשרים שלו שפיתו אותם, אבל אנחנו ריבון שם, גמרנו, אנחנו מקבלים עלינו תשובה. זהו, נגמר המסיבה. נגמרה המסיבה, רבותיי. נגמרה המסיבה. עם ישראל, פתאום יש את הגזרה, הגזרה של המן, וזה גזרה של המן. והקדוש ברוך הוא עשה נס. אמר למלאכים, מה אתם רוצים? אמרו, מה? תראה, עשו תעבות. עם ישראל, גמרנו. הם נטשו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדברו כך. תראה איך הם חזרו בתשובה. בא יום הכיפורים, כולם חזרו, מה אתם רוצים מהם? חזרו בתשובה. לא, אני עושה להם. אבל מכיוון שסוף סוף הם הלכו לשם, במשך 180 יום הלכו ועשו את התעבות, אז אני אעשה להם שיראה כאילו באמת, וואי, צריך לעשות צום, צריך לזעוק. באמת, מרדכי יהודי ויקרא, מרדכי את בגדיו, וילבס שק, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי יהודי צועק, יהודים, הגזרה היא נוראה, אתם לא יודעים, אף אחד לא יודע, אבל הגזרה נוראה. בעוד 11 חודש, אז יהיה דבר נוראי. יש גזרת כליה, גזרה של השמיד, של האמן הרשע. ואז עם ישראל, כולם, קיבלו עליהם תשובה גמורה. כל עם ישראל קיבלו עליהם תשובה גמורה, והתשובה הזאת היא שינתה את הכל. שינתה את כל הגזרה הנוראה שהייתה כבר. זה עד כדי כך. אמר לו, במה נכתבה? האם נכתבה חס ושלום בדם? אז בר מינן, אין מה לעשות. לא נכתבה בדם. אז יכתב לאבדם. מה פירוש יכתב לאבדם? באים רבותינו ואומרים, איך היא נכתבה? נכתבה בדם? אומר, לא, לאבדם, לא בדם. לא בדם, לאבדם, לא בדם. ברוך השם, יאללה, נעיר את אברהם, יצחק ויעקב, ונתחיל לזעוק אנחנו מפה, ויש שם צדיק אחד, מרדכי היהודי, לך, כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תוכלו ותשתו שלושת ימים, לילה ויום, ואז תתבטל הגזרה. על ידי הזעקות של עם ישראל, על ידי התשובה של עם ישראל, נתבטלה הגזרה שהייתה גזרה נוראה. רבותיי, אין איתנו יודע, הבשורות והדיבורים שמדברים הם קצת מרעידים את הלב של האנשים, מרעידים. רבותיי, עם כל מה שברוך השם חיילי ישראל מוסרים נפשם, נכנסים ממש בדברים חס ושלום של סכנת נפשות ודאית, ולא אכפת להם. אבל השם מרחם, הם מתחילים להגיד, תעשו את זה, תעשו ככה, ויש פה עשרות אלפים, עשרות אלפים יהודים שמסכנים בלי בית. מה זה בלי בית? מסכנים בלי הבית שלהם שם. יש להם בר מצוות, יש להם חתונות, יש להם מסכנים. עושים את זה בגלות. בגלות, והבית שלהם שם נמצא. והם לא יכולים אפילו לגשת לבית שלהם, עד כדי כך. אז מה צריכים לעשות? להקים כל זעקה גדולה ומרה, לזעוק זעקה גדולה כמו שמרדכי יהודי, בתפילה שלו, בזעקות שלו, שכינס את כל היהודים, וזעקו והתפללו, וצמו לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתם. ועל ידי זה, הקדוש ברוך הוא, הציל את כל כלל ישראל נשארו חיים. לא רק זה, על ידי זה נבנה בית המקדש השני. חזרו עם ישראל לארצם ובנו את בית המקדש בחזרה. וחזרו עם ישראל מהגולה וברוך שם בנו את ארץ ישראל, בנו את חומות ירושלים. זה אנחנו צריכים לדעת, שהתפילה והזעקה מכל הלב, לא להיות אדישים, שעננים, חס ושלום, חוסר אכפתיות, כמו אותו ילד שאימא שלו הייתה מוכנה להקריב בשבילו את חייה, ואומר, אני, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי. לא. תפילות, ותפילה, וצעקה, צעקה, וצדקה. מעבירים את רוע הגזרה. זה זמן של תפילות. הימים האלה, ימי תחילת חודש אדר ב' ועד הימים שימי הפורים הבאים עלינו לטובה, זה ימים מקובלים ורצועים לפני בורא עולם. וזה צריך לראות, לפתות את עצמנו. איך אנחנו פודים את עצמנו? פודים בצדקה. כתוב בצדקה תיקונני, אתה יכול להמשיך להישאר חי וקיים על ידי צדקה תציל ממוות, ממש מוות חס ושלום בטוח. וצדקה תציל ממוות. אז על ידי צדקות, לבדות לכל אחד ואחד, השתדל בכל עוז ותעצומות, לעניין של צדקות, לבדות את עצמו. זה פדיון, אנחנו פודים את עצמנו בעניין של מצוות הצדקה, שכל אחד ואחד יעשה למעלה מיכולתו, כדי לזכות להישאר, כדי לזכות לראות איזה ישועות גדולות שעם ישראל צריך לראות בקרוב. ואם באמת נתפלל מעומק הלב ונעשה צדקות למעלה מיכולתנו, לא מספיק שבן אדם, כן, אמרו, כמה זה מחצית השקל? מחצית השקל זה 25 שקל. יופי, ברוך השם, הנה 25 שקל, נתתי זכר למחצית השקל, מה שנותנים בית המקדש. יש מצווה פעם אחת בשנה, פעם אחת. המצווה הזו זה פעם בשנה. פעם בשנה היו נותנים מחצית השקל בזמן שבית המקדש היה קיים, ובזה היו קונים את הקורבנות לבית המקדש. והקורבנות היו מחפרים על עוונותיהם של ישראל. מעולם לישראל לא נשארו עם עוונות, קורבנות של שחר, את הכבש שחטאתי בבוקר, היה מחפר על כל העוונות של העבירות של עם ישראל של הלילה. קורבנות של תמיד בין הארבעים, היה מחפר על כל העבירות שעשו במשך היום, וכך נשארו עם ישראל חיים וקיימים. בזכות העניין הזה של הקורבנות. במה? במחצית השקל שהיו מקבלים פעם אחת בשנה. היו קונים את כל הקורבנות האלה במשך כל השנה. אין לנו בית המקדש. חרב מקדשנו. מה עושים? אז אנחנו עושים זכר. זכר, זכר למקדש. זכר למחצית השקל. לא מחצית השקל עצמה, כי זה רק זכר. אז נותנים את הסכום הזה של בערך, זה 9 גרם של כסף טהור, זה בערך היום, זה משהו כמו 25 שקל באופן בינוני. יש כאלה שמחמירים מס ערך מוסף, זה שמוסיפים עוד כמה שקלים, עוד 5 שקל. אבל כן, כי בן אדם כשהולך לקנות, אז הוא אומר לו, חביבי, מס ערך מוסף, אבל יש אומרים שלא חייב. כי אפשרי אולי יכול להשיג את זה גם בלי. ולכן הדבר הזה מצווה גדולה מאוד. אבל לא הסתפק אדם בנתינת אותם 25 שקל זכה למחצית השקל. השתדל ומתנות משלוח מנות איש לרעהו ועשו אותו יום משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מתנות לאביונים פירושו של דבר שאדם מרכז את עצמו, מה אני יכול לזכות בזה, בזה עניים, בזה משפחות, בזה אנשים שבאמת זקוקים לכסף הזה, ונותן להם סכומים יפים, טובים, ואז ודאי ראוי מצוות הצדקה שתבדה אותנו מכל צרה, היא והתפילות. התפילות והזעקות שכל יהודי יכול לזעוק, יכול להתפלל לבורא עולם, זה ודאי יפדה אותנו מכל צרה ונזק. וזה, אחים יקרים, כל אחד ואחד ישתדל לעשות. אלף, אומר אור החיים הקדוש, אלף פקודי המשכן, אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה למנות, לספור. בשביל מה הספירה הזאת, תספור, תספור. למה? כי זה המצווה. אומר אור החיים הקדוש, מה זה אלה? תמיד כשהתורה באה ואומרת אלה, זה פסל את הראשונים. את מי הוא רצה לפסול? איזה דברים אחרים שהוא רצה לפסול? אנחנו לא ראינו איזה דברים שהוא צריך לפסול. זה שואל אור החיים הקדוש, שאלה עצומה מאוד. מה זה אלה? אלה, תשמע אלה, אבל אחרים לא. זה אחרים לא. אנחנו לא יודעים. אומר אור החיים הקדוש, הספירה הזאת שבן אדם סופר לצורך מצווה, לצורך עניין של הקמת המשכן, הספירה שבן אדם סופר בשביל לתת צדקה, זה אלה נקרא מניין. לכן הוא אומר, למה קוראים לזה, מה אתה מונה? מונה, מונה זה לספור. מונה זה גם מנה, מנה זה מונה, וגם מעות, זה גם כן, זה גם כן, מאותו שורש. המניה, המנה, מה אומרים לבן אדם? מה אתה מונה? מה אתה סופר? אני ירוץ, סתם. זה לא. מה אתה כל כך, אתה חושב שזה משהו? זה כלום. אבל יש מניין אחד. אלה פסל את כולם. את כל המניינים שיש בעולם, פסל מה? מניין שאתה מונה, שבן אדם מונה לצורך מצווה. מה שאדם מונה, סופר בשביל לתת מצוות, לעשות צדקות, לזה אני רוצה לתת 500, לזה אני רוצה 200, לזה אני רוצה 300. זה מניין. זה המניין. טוב מאוד. זה נשאר לעד לעולמי עולמים. השאר, מה אתה מונה? כך אומרים לו לאדם, מה אתה מונה? מה יש לך למנות? יש מעשה, סיפור, היה ברוסיה, היה שם איזה עיירה אחת, עיירה גדולה, שיהודים רבים היו מתגוררים שם. והעיירה הזאת, היו שם שני אנשים, בעצם ששני האנשים האלה, הם היו הנציבים הגדולים של כל העיר כולה, כל העיירה הנציבים. שני נציבים, כלומר עשירים הגדולים. אבל אחד, עשיר אחד, היה לו רק בסך הכל איזה פונדק אחד קטן. והוא היה מפזר מעות בצורה שאי אפשר לתאר אותה. העשיר השני לא היה נותן פרוטה אחת. זה משהו מפליא ביותר. כולם היו מתפלים. איך זה? היה אחד שהיה מוכסן. היה לו בית מזיגה. מין כזה אכסניה כזאת, שבאים אנשים מתאכסנים שם, והיה מרוויח קצת, והיה מפזר צדקות, כל שבת, כל העניים היו מקבלים, היו הולכים, מקבלים מהמקולת, מה שהם צריכים, ומי נותן את הכסף? הוא, זה המוכסן הזה, בעל האכסניה, ואילו השני לא נותן כלום, שום דבר. באים אליו, זה ירחם, רחם. שום דבר. משהו עד כדי כך, לזה המוכסן היו קוראים הנדבן הגדול, ולזה העשיר הגדול שלא היה נותן, היו שהוא עשיר גדול ולא היה נותן, היו קוראים אותו ינקלה גוי קמצן. ככה קראו לו, ינקלה גוי הקמצן. זה ינקלה משהו נורא והיום. וכך היה נקרא. היו כל פעם אומרים, ינקלה, עד מתי תשאר בקמצנותך? תפתח את היד שלך, תיתן. ירחם, רחם, רחם. לא, ככה היה. והנה נפטר, ינקלה הזה נפטר. נפטר לעולמו, לא רצו בקושי. לא רצו ללכת ללוויה שלו, לא זה. ממש, בקושי היה לו איזה מניין של הקבורה. קברו אותו ככה בצורה פשוטה, וזה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד היה צריך לזה. ופתאום משהו פלאים. האנשים שהיו מקבלים כל שבת את הזה, אין, לא מקבלים. באים למכולת, אומרים לו, הפסיקו את הקבלה הזאת, הפסיקו. אין, למה? כי היה איזה מישהו שהיה נותן את הכל. מי היה נותן את הכל? מי היה נותן את הכל? ינקלה הזה, בעצם, ינקלה גוי, שמכנים אותו בתור גוי עד כדי כך, למה אתה לא נותן? הוא בעצם היה נותן את הכל. ולא ידעו. קרא הרב את המוכסן הזה שהיה נותן, היה נותן. שאל אותו, תגיד לי, מה זה, למה המכולת לא רוצה לשחרר מסכנים למשפחות העניות? אמרו לו, כבוד הרב, זה לא אני. מה, וכי הפרנסה שלי, בקושי אני מוציא את הפרנסה שלי מהזה, מהאכסניה הקטנה הזאת. אז מאיפה כל הכספים שהיו, כל התרומות שהיו כל הזמן? אמר לו, כל התרומות זה היה של ינקלה קמצן, ינקלה גוי. זה הכל שלו, הוא הכל. מה אתה אומר? מה? והוא לא רצה, ולמה? למה לא? לא נודע. כי הוא לא רצה ליהנות שאף אחד בעולם לא יגיד לו תודה ולא ישפחו אותו. לא רצה ליהנות מהעולם הזה בכלל. וכל הכסף שלו, הכל נתן רק לעניים. כי הוא אמר כל הזמן, אני צריך לדאוג מה בעולם ההוא. בעולם ההוא אני צריך לדאוג. כך היה אומר לי, אבל בתנאי אתה נשבע לי שאתה לא מפרסם את הדבר הזה בכל מחיר בעולם, אתה לא מפרסם. ולכן, אבל עכשיו כבוד הרב, הוא כבר נפטר. ולכן אני יכול, עשיתי את הרב בשביל לבוא להגיד לרב, מה, זה לא אני בכלל, זה לא אני. עד כדי כך, הרב אסף את כל בני העיר, ואמר כולנו צריכים לבוא לקבר שלו, של ינקלה גוי, כתוב על הזה, כתוב ינקלה גוי, שם ירחם. ואז הרב אמר, צריכים לבוא כולם ולבקש בחילה ממנו, כי הוא היה נותן את הכל, רק הוא לא רוצה ליהנות חלילה וחס מהנתינה שלו, מהצדקות שלו, ולכן הספיד אותו הרב, הספיד גדול, והבקיד כולם על האבדה הגדולה של הקדוש הזה. אז הוא אמר, הוא רצה להחליף, במקום לכתוב לו הנדיב, בא אצלו בלילה, אמר לו בחלום לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני מבקש בכל לשון של בקשה, מה שכתוב ינקלה גוי, זה בשבילי התואר הנפלא מאוד בעולם הבא. אני מבקש, אל תמחוק. רצו למחוק, לעשות כתב אחר. הרב קם בבוקר, אומר לחברה קדישה, אמרתי לכם שתעשו כתב אחר. אומר, כן, הכנו מוסח. אמר, חס ושלום. הוא בא אצלי בחלום, וביקש ממני בתחנונים, אני מבקש ממך, לא תשנה את מה שכתוב במצבה, ינקלה גוי. מה שכתוב שישאר, כי זה מה שעוזר לי בעולם האמת. אבל איך אני אשאר? אמר, כן, אבל יש לי פטנט. ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אז אני אכתוב גוי קדוש, גוי קדוש. אז כתב שם ינקלה, גוי קדוש, קדוש. אבל הוא היה, זאת אומרת, שמוכן אפילו עד כדי כך, להחשב בתורת חלילה וחס, קמצן, כגוי היו קוראים לו, לא נותן צדקות. אבל מה? של שלא נהנות כלל ועיקר, חס ושלום, מהנתינה שלו, וזה, והוא החיה את כל העניים של כל היישוב הזה שהיה אז. בכל אופן, זה מה שאור החיים הקדוש אומר, אלה פיקודי המשכן. מה אתה מונה? אומרים לאדם מה אתה מונה. איזה מניין שאתה מונה, אין לו ערך. הערך אלה פסל את כל המניינים, את כל הפיקודים שאתה פוקד, זה תפסול. כי זה לא נשאר כלום. מה שנשאר, מה עשית צדקות, זה אתה יכול לספור. אתה יכול לספור, בעולם הבא, זה, המניין הזה הולך. מניין של צדקות, מעשים טובים. תזכו למצוות, שם ישמרכם ויצילנו משגיאות, ומתורתו יראינו נפלאות.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.